ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית OD Consulting.
ברוכים הבאים לניהול בתנועה, אני אריאל גורדון, איתי נמצא יריב לבלנג, יועץ בכיר בחברת OD, הצטרף אלינו לאחרונה, אבל יועץ המון שנים, אני עוד מכירה אותו מימי תחילת סלקום, והיום אנחנו נדבר על מעברים. מעברים שכולנו חווים ממלחמה לשלום, מלחמה לשלום, אם אפשר לקרוא לזה את שלום או את ציפייה לסבב הבא. וכשאני מדברת על מעברים, אנחנו נתמקד בעצם במה מנהלים חווים ביום יום שלהם, כשהם מקבלים את העובדים שלהם לעבודה, ויש כל מיני סוגי תגובות למצבי המשבר המתמשכים האלה. וכיוון שיריב, אתה תכף תרחיב ותספר, אתה ליווית לא מעט חיילים בשנתיים האחרונות, אז אנחנו קצת ככה נעשה איזושהי הפוגה מהנושאים המאוד שגרתיים של ניהול, ונתעסק עם מה זה אומר לנהל במצבי משבר מתמשכים. אז יריב, בוא תספר לנו קצת על עצמך.
אז קודם כל אני שמח להיות כאן ותחת האכסניה של OD, וגם לפגוש את אריאל ואת עומר כאן גם. אני בעצם ב-30 שנים האחרונות מתמחה בפיתוח מנהלים וצוותים וליווי ארגונים. באמת יצא לי להיות בהרבה מאוד נושאים שקשורים לתהליכי ניהול של אי-וודאות, מצבים של שינוי בדרך לצמיחה. אני ככה עובד הרבה מאוד עם איזושהי תפיסה שתרבות ארגונית היא בעצם המסילה שעליה נוסעת הרכבת של האסטרטגיה. מכיוון
אותה לארוחת בוקר, לא?
ואוכלת אותה לארוחת בוקר, שזה באמת חלק ממה שאנחנו מדברים עליו גם כאן. גם כשנעשה עוד מעט את הסיבוב הזה בתוך המצב הביטחוני, אבל באמת אחד מהדברים שאני באמת רואה בשנים האחרונות, ככל שהעולם שלנו נעשה יותר ויותר מורכב, זה שהחוויה הזאת שאנחנו מדברים עליה, כשאנחנו קראנו לה ווקה לאורך השנים, נעשית מאוד קרובה אלינו, גם דרך הקורונה וגם דרך התהליכים שקרו במלחמה. אז אני חושב שבאמת כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, על נהל בתוך סביבה של אי-וודאות, מאתגרים מאוד את כל נושא פיתוח המנהיגות, ומכניסים את כל התהליכים שאנחנו עושים באמת לאיזשהו מצב של אי-וודאות עמוקה, ודורשים רמות חדשות של חוסן ושל גמישות, שזה איזשהו דבר שאנחנו גם בטח נדבר עליו גם במה שקורה כרגע בימים האלו שלנו.
כל אחד מאיתנו מגיב אחרת למצבי משבר, נכון? אחד אוכל עצמו לדעת, השני תקוע בנטפליקס, השלישי מתחיל להתקשר לעובדים ולהציף אותם במשימות. כל אחד מאיתנו מגיב אחרת במצבי אי ודאות משבריים, ודרך אגב לאורך זמן. אנחנו מבינים שאנחנו לא במצב חד פעמי, אלא אנחנו נמצאים בסבבים האלה, אוקיי?
בדיוק.
אתה מתוך העבודה שלך הרבה עם חיילים שחזרו משדה הקרב לעולם העבודה, אתה מזהה שיש דפוסי תגובה דומים שאפשר לאתר אותם ולעשות איתם משהו?
כן, זהו. אז אני חושב שאגב, ככל שאנחנו מזהים יותר טוב, ככה אנחנו יכולים להיות יותר, לעזור יותר לאנשים, וגם לעזור לעצמנו להבין או לשהות בתוך הבור הזה. הסגנון הראשון שאנחנו רואים שהוא אקטיבי, אבל מנסה לשמר את הדברים כמו שהם, זה סגנון שאנחנו קוראים לו, הסגנון נקרא לזה הנאבק. זה סגנון שבדרך כלל מבחינת הצדדים החיוביים, הוא מנסה לשנות את המציאות בצורה אקטיבית, אם היא נראית לו לא נכונה, נניח שהחליטו עכשיו שמדללים את ישיבות הצוות, הוא רוצה בכל זאת לשמור על כמות מסוימת, אז הוא מנסה להסביר את הרציונל. אבל כשהוא נמצא במצב לא אפקטיבי, או במצב מה שאנחנו קוראים לא מסתגל, הוא כועס. וזה סגנון שאנחנו נקרא לו במקרה הזה, הכועס או הנאבק. זה סגנון
כלומר, אני שמרני בזה שהמציאות השתנתה לי, ולמרות זאת אני זורם איתה. זה מה
אני לא
שאתה
זורם,
אומר.
אני מנסה לשנות אותה בחזרה למה שהיה קודם, ואני מנסה לשכנע. אני קצת יכול, כשזה מתחיל להיות יותר, נקרא לזה, קונפליקטואלי, אני מתחיל להיות קצת אגרסיבי גם, וכאן זה קטע שבו אני מנסה להשפיע על השינוי, ואני ממשיך להילחם, אני עושה מחאות, אני עושה הרבה מאוד דברים.
אני הכרתי פעם מישהו מנהל כזה, שבמשך שנים הוא היה מהמתנגדים, האופוזיציה כאילו להנהלה, אבל ממש, כאילו היה תקוע באותו מקום, באותו תפקיד, ותמיד מצא את עצמו מתנגד לכל יוזמה או שינוי שההנהלה מובילה. כשהלכנו לעומק וחקרנו מה הסיבות לדבר הזה, מסתבר שהוא היה הלום קרב. כלומר,
זה, אז באמת,
זה לא סתם, כאילו,
בדיוק מה, בדיוק מה שאת
הוא המשיך את המלחמה גם אחרי, כשהוא הגיע לעיתות שלום, כן.
את נתת דוגמה מצוינת, כי אחד הדוגמאות שתמיד נתנו לי במילואים, תמיד שפגשתי אנשי מילואים שהם נמצאים בריבוע הזה, אז מה שאפיין אותם זה, אני לוקח מקרים קיצוניים, אבל זה סימבולי. אני זוכר שהיו לי אנשים בתקופה של החודשים הראשונים של המלחמה, שכשהם היו נכנסים, הם היו חוזרים הביתה, נכנסים לוויכוח עם בני הזוג, עם בת הזוג נניח, אז מה שהם היו עושים, הם היו מעבירים את הלילה בלישון במכונית, בגלל שהם היו כל כך היה קשה להם להכיל את הקונפליקט, והם עשו acting out, מה שנקרא, כל כך חזק, וחלק מהעניין היה ברוגז מוחלט, ואז בשביל שלא יהיה פיצוץ יותר גדול, הם הולכים וישנים באוטו. אז זה דוגמה למצב שמישהו שמחליט שלא מבינים אותו, הוא הופך את השולחן כמה שהוא יכול, והולך ועושה איזה פעולת מחאה אקטיבית.
כלומר שהוא מאוד אקטיבי, הוא מאוד פעיל, זה מתבטא מאוד בכעס. מצד שני, הוא מנסה בעצם, הוא מבכה על זה שהשתנה המצב.
בדיוק.
שמרן במהות שלו. אז נגיד, אם נגיד עכשיו הוא הגיע למקום העבודה, אחרי 800 ימי מילואים,
בדיוק.
והוא רואה שהמון דברים השתנו מהסדר שהוא היה רגיל אליו, יכול להיות שאנחנו נקבל תגובה מאוד כועסת לשינויים האלה.
בדיוק, בצוות, כל אחד מאיתנו יכול להסתכל על מי זה בצוות שלו, מגיב בתגובות הרבה יותר מוקצנות, או כשצופרים לו בכביש, או כשנותנים לו בתוך העבודה איזשהו פידבק שלילי, או שהוא נמצא במצב שמאמיסים עליו הרבה יותר משימות מה שהוא חושב, או שעשו איזשהו שינוי במבנה הארגוני.
אז זה הדפוס אחד של מה שנקרא הנאבק.
הנאבק.
אוקיי.
זה הסגנון הדפוס.
זה התגנון הראשון.
אני הולך רגע ללחסום שלו, מה שאני קורא לחסום, זה אומר שכאילו זה ההופכי שלו בתוך המודל, זה מה שאני קורא הסגנון הזורם. עכשיו הכל כאן זה, אם אתם שמים לב, זה מין כינויים שאנחנו נותנים, כי זה משהו שבא לתאר סגנון. הסגנון הזה במיטבו נקרא לזה, זה כשהוא משלים ממה שקורה, הוא משתלב בזרימה של הארגון, או בשינויים שנעשו מאז שהוא חזר נניח מהמלחמה, או מזמן... מאז שעשו שינוי ארגוני, והוא באמת מאוד נוח למנהלים שלו, במובן הזה שאומרים לו, תשמע, אנחנו עכשיו אתה נמצא בתפקיד, שמנו אותך באזור ה-QA, כי באזור של ההנדסת תוכנה צריך אותך פחות עכשיו, ואתה הולך עכשיו לעשות עבודה שחורה. והוא אומר, יאללה, בסדר, אני מבין שזה האילוצים. מצד שני, זה סגנון שיש בו קצת את המימד של מי שזוכר את איה בפו הדוב, יש בו קצת סגנון של מה שאנחנו קוראים, ממורמר, מתחת לשפם כזה, ויש חריקת שיניים אצלו, הוא קצת מה שאנחנו קוראים פסיב אגרסיב, הוא יכול להגיד, יאללה בסדר, אמרתם, אז אוקיי, אני אעשה את מה שאתם אמרתם, אתם, תמיד זה קורה, תמיד זה ככה. ואנחנו אומרים שבמובן מסוים, לכאורה הוא עושה את מה שאנחנו רוצים, אבל הוא עושה את זה בסוג של מין חוסר חשק, או בסוג של מין... הענות כזאת קצת איטית, וחלק מהעשייה שלו היא לא תהיה יצירתית במיוחד, הוא יעשה את מה שצריך, צריך להזכיר לו פעמיים לעשות את זה, והוא ילך איתך במין סוג של חצי קלאץ'.
במובן הזה הוא פסיבי בעצם.
זה הקטע של...
הוא מגיב למציאות, הוא
בדיוק.
מגיב, הוא זורם איתה, אבל הוא לא יעשה אקסטרה בתוך המציאות הזאת.
בדיוק. זה בדיוק כמו שאתה אמרת עכשיו, זה פסיב מסתגל. הוא מסתגל, אבל הוא פסיב. והפסיב הזה הוא נקודה שמנהל צריך לשים לב, זה שיש לך כמה ימים כרגע שהוא משתף פעולה, זה לא אומר שכרגע זה בחור שכדאי לבנות על המוטיבציה שלו, יכול להיות אגב שהוא כבר גם מחפש מקום עבודה אחר, אבל הוא ממשיך לשחק את המשחק, ובקטע
יש
של...
יש להם נטייה לנטוש את הדברים לאנשים האלה?
זהו, זה אנשים שמעדיפים לא לעשות איזושהי סוג של... קונפרונטציה אסרטיבית, או הם לא מעלים דברים מסמוי לגלוי, הם מחזיקים את זה בבטן, אבל עושים הרבה מאוד התנהגויות של לשבת חצי כזה, לשבת מדי פעם על הגדר, או להיות בסדר עם המערכת, אבל להיות אחרונים מבחינת הרמה של האנרגיה, ורמת היצירה, או רמת היכולת שלהם לעבוד עם שינוי שהתרחש, ויש משהו ציני כזה שמתפתח אצלם.
אוקיי, אז אחד מגיב ונאבק וכועס, השני זורם, כועס בסתר, מה שנקרא, בסדר? כועס בסתר, ממורמר, אבל מאוד פסיבי בתגובות שלו, שזה בעצם הסגנון השני. מה הסגנון השלישי?
אוקיי, עכשיו אני הולך לעוד לסגנון אחד, נקרא לזה, שהוא סגנון אחד לפני הסוף, שהוא יוצר לנו איזושהי הרגשה של... נקרא לזה פעלתנות שמאוד הופכת אותנו כמנהלים למרוצים. זה הסגנון שאני קורא לו הסגנון של יאללה הלאה. זאת אומרת, הוא סגנון שמאוד שמח על זה שיש שינוי, כאילו במובן של סוף סוף זה קורה. נניח, מחליטים עכשיו שחוזרים לזום. גמרנו יותר, נניח בחודשים הקרובים, עובדים רק בזום, לא עובדים יותר במשרד, ו... רק יום אחד בשבוע במשרד, והוא נכנס לכל שינוי שקורה, כולל כמות המשימות הולכת לעלות, נותנים לך משימות גם של צוותים אחרים, הוא מאוד רואה בזה הזדמנות, והוא אומר איזה יופי, טוב שיש עכשיו יותר עבודה. זה אגב הרבה מילואימניקים, לא הרבה, אבל היו מילואימניקים שחזרו, נתנו להם עוד 10 פרויקטים, הם ביקשו עוד 10, כי הם רצו למלא את החוויה של הפוסט מילואים, בכמה שיותר אקשן, והם מאוד אוהבים דוינג, זה אנשים שלדוגמה עכשיו במלחמה הזאת, מתחילים לעשות המון דברים בבית, גם שיפוצים, וגם מבשלים, וגם הם קובעים, יש להם יוזמות חדשות.
כלומר, הדרך שלהם להיות בתוך הבור, זה לא להרגיש אותו.
בדיוק, אז הם עושים, הם כאילו, מה שברידג'ס או אחרים, חוקרים אחרים אמרו, זה החבר'ה שהם, ביציאת מצרים, רצו כבר להגיע לארץ המובטחת. אמרו, תגיד לנו לאן צריך להגיע, אנחנו רצים לשם, ויאללה, אודרוב, יש לנו צבא כבר בשביל הדבר הזה, והם לא רוצים להישאר הרבה מדי זמן במדבר, או בתוך הבור,
ויאללה... יהושע בן נון.
בדיוק. אז זה יהושע בינוי. בינון, אגב, זה כמו פינוי בינוי גם, באמת אני קורא לו. זה כאלה שרוצים כמה שיותר מהר לעשות, לפרק את הבניין ולבנות בניין חדש. נקרא לזה הטוויסט כאן, או הבעיה בסגנון הזה, זה בדיוק מה שאת אמרת. הוא גם במודל של היו מדברים על זה, הוא לא נמצא באזור של הבור מספיק בצורה נכונה. מה זה נכונה? נכונה זה שאתה מתחבר רגע לערכים שלך, ולשינוי העמוק שהולך להיות כאן, ועושה איזשהו מהלך שבו אתה יוצא עם זהות אחרת. הייתה חברה טכנולוגית גדולה בתחילת שנות ה-2000 שעברה שינוי, חברה ישראלית גדולה מאוד, מי שיסתכל בטח יכול למצוא איזו טכנולוגית שעשתה כמות של עשרות שינויים ארגוניים בתקופה שבה היפנים אמרו שהם לא מקבלים יותר את הפאצ'ים שלה, או לא מקבלים יותר את הבאגים שלה, וניסתה לעשות מיליון שינויים ארגוניים, כולל להחליף את ההנהלה 8 פעמים. בעומק לא השתנו דברים בתרבות הארגונית, השינויים הארגוניים היו מעל פני השטח, וזה אותם אנשים שאנחנו רואים שעוברים בחיים האישיים, נניח, הם יכולים לעבור מאישה לאישה, או מגבר לגבר, או יעברו מארגון לארגון, או מתפקיד לתפקיד, ואתה רואה שהחוסר שקט, אז זה ממשיך להפעיל, אבל שינוי במהות שלהם לא מתרחש ברמה הזהותית. ואנחנו רואים אצלם התרוצצות, אי שקט, היעדר מיקוד, פיזור של האנרגיה, ובמובן הזה גם זה סגנון שיהיה לו חוסר סבלנות גדול מאוד לכל שלושת הסגנונות האחרים. אם זה מנהל שיש לו סגנון כזה ויש לו עובדים משלושת הסגנונות האחרים, הוא יהיה ממש חסר אמפתיה וחסר סבלנות כלפיהם. כי הוא רוצה כבר ללכת הלאה.
וגם הסגנון הכי מסוכן, נכון? כי עסקים כרגיל, עסקים כרגיל, עסקים כרגיל, ואז יום אחד נופל. זה הסגנון השלישי, נכון? כלומר, איך קראת לו? יאללה הלאה?
יאללה הלאה.
יאללה הלאה, אוקיי. אז היה לנו בעצם את הנאבק, היה לנו את הזורם, היה לנו את היאללה הלאה, ומה הרביעי בעצם?
אני רק אגיד על היאללה הלאה, שמבחינת הטיפ הניהולי, יכול להיות שאנחנו צריכים להקדיש לזה זמן אחר, אבל בגדול, מבחינת הטיפ הניהולי שהייתי נותן למנהל של היאללה הלאה, הייתי אומר לו, כשאתה שואל אותו, אתה נותן לו עובד משימה, והוא אומר, תן לי עוד ארבע, תזכור לא לתת לו את העוד ארבע. אתה תגיד לו, אני לא סתם לא נותן לך עוד ארבע, אני נותן לך עוד שתיים כרגע, כי אני חושב שאתה צריך לעשות את הדייג'סט שלך, את העיכול של המשימה הזאת, גם אם אתה חושב שאתה עכשיו מלך העולם, רגע, שנייה, זה ייקח זמן, סבלנות. ועכשיו אני קופץ לסגנון האחרון, לא סתם שמרתי אותו לסוף, כי אני חושב שהוא הסגנון הכי דומיננטי, זה הסגנון שנמצא, מה שנקרא, נמצא באזור של שני הממדים, במצב של פסיבי ומשמר. אני חושב שרוב המילואימניקים שפגשתי, וגם רוב האנשים שעוברים עכשיו, לדוגמה את התקופה הזאת של המלחמה, האחרונה, השלישית של מחזור איראן, אני חושב שרוב האנשים נמצאים באזור הזה, זה אזור שאני קורא לו האזור של, בצבא קראנו לזה סוגר מדפים, או האזור שמחכה וממתין. זה לקוח בסטימצקי, לדוגמה, שנכנס, ואתה שואל אותו, אני יכול לעזור לך או משהו להציע? והוא אומר, אני רק מסתכל. זה האזור שבו רוב האנשים לדעתי נמצאים. כשזה במיטבו, אז באמת זה מישהו שמצליח להתבונן במה שקורה, והוא אומר, רגע שנייה, אני מסתכל עכשיו, אני עוד לא יודע להגיד לך מה דעתי, אני גם עוד לא יודע מה לעשות. אבל במצב פחות אפקטיבי שלו, זה מצב של מה שאנחנו קוראים פריז. זאת אומרת, במה שאנחנו קוראים בתגובה לסטרס של fight, flight, freeze ופולס, זה הסגנון של הפולס או של הפריז. זאת אומרת, הוא ממש מרצה לגמרי, שזה דומה קצת לזורם, אבל יותר קשה מזה, זה יכול להיות הפריז הזה, שזה באמת קצת כמו במצב שאתה מול הסיטואציה, נמצא במצב כמעט של הימנעות מוחלטת. וזה יכול להיות מצב של עובד שאתה נותן לו משימות, נותן לו כרגע משימות בשביל שהוא ימשיך את הרצף שלו, וכושר הריכוז שלו, או היכולת שלו לעשות משימה, מתוך 10 משימות שנתת לו במשך חודש, הוא מסוגל לעשות 2 בקושי. עכשיו, אני לא חושב שזה מעט השתיים האלה, כי אני חושב שיכול להיות שזה מה שאפשר כשהמערכת ירדה. אני יודע שגם אנחנו בחברת הייעוץ, לדוגמה, כרגע נמצאים בשבועות האלה במצב שהיינו רוצים לעשות הרבה דברים. אני לא יודע כמה הלקוחות וכמה הנועצים שלנו ירצו שנעשה או נציע
להם. מסוגלים להכיל את זה.
מסוגלים להכיל, בדיוק. ואנחנו רואים את זה גם בקבוצות וואטסאפ, ואנחנו רואים את זה גם בשיחות שלנו עם מנהלים, ואנחנו מרגישים את זה במה שקורה, שברגע שאתה נכנס למצב, מה שנקרא של המתנה, או שאתה נכנס לריבוע הזה, צריך לקחת בחשבון שרבים מאיתנו נמצאים במצבים של סטרס, הם נכנסים לאיזשהו מצב של הורדת הילוך, ואני אפילו הייתי קורא לזה ברמה של פולקלור משפחתי, בטטות. זאת אומרת, במובן החיובי גם, זאת אומרת שבן אדם כרגע נמצא במצב שהוא, כמו שאמרו לי מנהלים שחזרו ממילואים לדוגמה, הם אמרו לי, תשמע, אני רוצה, שאלתי אותו, אז מה אתה רוצה שהמנהל שלך יגיד לך? אז הוא אומר, אני רוצה שייתן לי מנוחה, שישאיר אותי במנוחה, ושלא יצפה ממני 8 שעות של תפוקה, אלא שעתיים של תפוקה.
אתה יודע, אבל יש ארגונים שיכולים להרשות, או מנהלים דרך אגב, שיכולים להרשות את זה לעצמם, באים ואומרים, תשמעו, חיילי מילואים, אני נותן להם 2 עכשיו, בסדר, למשל, או עכשיו היא אמא בבית עם הילדים, אני נותן לה שבוע, בסדר, או אבא שעכשיו יש לו 8 ילדים על הראש, אז אני לא אציק לו, כי גם כאלה פגשנו, כן? באמת, כאילו צריכים לעבוד מהבית, אבל כששמונה ילדים מקרקרים סביבך, אתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר. ואז מנהלים באים ואומרים, אני יכול להרשות לעצמי את השבוע, את השבועיים האלה שהתפוקה יורדת, אבל יש באמת ארגונים שלא יכולים להרשות לעצמם, אוקיי? ואז איך אתה בעצם מצד אחד נותן לגיטימציה לקיפאון, ומצד שני אתה לא פוגע באפקטיביות של הארגון, כאילו זה, יש בכל זאת נגיד יחסים עם חול, צריך להמשיך לשדר עסקים כרגיל, חוסן הכלכלה, אתה יודע, כל הדברים האלה, וזה דילמה אמיתית שפוגשת מנהלים.
אז אני אומר, יש כמה ספרים, אני זוכר שנכתבו בשנות ה-2000 הראשונות, על העניין של מה קורה כשיש לך 4 שעות בשבוע לעבוד. מה תצליח לעשות ב4 שעות בשבוע? אני חושב שאם אני מצליח בראש שלי כמנהל, באמת לחשוב במושגים שבהם אני חושב, רגע, אם יש לי עובד שמסוגל לתת לי שעה ביום, אני מסכים איתך שיש מערכות של help desk, שצריך יהיה למצוא איזושהי וריאציה אפקטיבית לעניין של איך להפעיל אותם, אבל אני חושב לעניין של איך אני יכול כרגע להפעיל צוות, אפילו של בריסטות באר קפה, או צוות של אנשי QA, איך אני יכול להפעיל את זה בצורה הכי נכונה. אני קודם כל צריך לחשוב במושגים של חוק פרטו. אני חושב חוק פרטו, העיקרון שלו אומר 20% מהלקוחות שלך מביאים 80% מהתוצרים, 20% מהעובדים שלך מביאים 80% מהתוצרים, אז הייתי מתחיל לחשוב על, אוקיי, מהעובד הזה, אני רוצה לנסות לחשוב איזה שעתיים שלו יכולות להביא 80% מהתוצרים שלו. זאת אומרת, גם אם אני מפעיל אותו עכשיו, במקום חשיבה של, הוא חייב להראות לי כל הזמן שהוא נמצא אונליין 10 שעות, אני אומר לעצמי, גם אם אני רואה אותו פעיל שעתיים במשך התקופה הזאת ביום, אני רוצה בתוך השעתיים האלה שהוא יוציא כמה דברים חיוניים, ואני מתחיל לעבוד על סדרי עדיפויות. העיקרון המרכזי של לנהל את האנשים האלה שנמצאים בתוך הפאזה הזאת, זה לחשוב במושגים של עדיפויות, ושל לחשוב מה הדברים שהכי חשובים שאנחנו נעשה בתוך השעתיים האלה.
וזה לנהל איתו את הדיאלוג הזה?
אז קודם כל אני כמנהל שלו צריך לחשוב, תחשבו על הילדים שלכם, כל אחד. אם אתה יודע שהילדים שלך נמצאים במצב שהם פחות מאופסים בתקופה של האזעקות, אז תחשוב מה המינימום שאתה רוצה מהם. אותו דבר, זה דבר שקשור למה שקורה עם העובדים. איזה מינימום מסוים של משימות, שגרות ודרישות אתה מסוגל כרגע, או אפשר כרגע לצפות מהאנשים, ולנסות באמת לזכור שאתה כרגע צריך לעבוד בצורה הרבה יותר סלקטיבית. גם אם אתה מאוד עצבני עכשיו, וגם אם אתה אגב בסגנון שלך, אתה קופצני שרוצה יאללה אקשן, זה הסגנון שהכי מעצבן אותך, שהוא כרגע מוריד הילוך. אז אני חושב שאם אתה עובד עם אנשים שהורידו הילוך בצורה של פחות שיפוטיות וציפיות של הכל כרגיל, אלא אתה חושב, רגע שנייה, הוא מסוגל להוציא לי עכשיו שעתיים בשבוע, לא בשבוע, שעתיים ביום, איזושהי תפוקה איכותית, ואני צריך לכוון על זה, וגם לשדר לו שאני מקבל את השעות האחרות שלו. בשעות האחרות הוא רוצה לבהות באיזה נקודה בחלל, נכון?
אני שואלת באמת את עצמי כמה למנהלים יש סבלנות לבהייה בחלל הזה.
אז אני אומר, יש לך אתה עדיין יכול לקבל ממנו שעתיים טובות במשך היום. אני אומר, אם נהיה מציאותיים ונחשוב איך נוציא באמת הכי הרבה מתוך עובד בתקופה שהוא יכול פחות, אז בגדול אנחנו צריכים להיות יותר מדויקים ביכולת שלנו לבקש ממנו משהו.
אני מנסה לחשוב גם עד כמה בעצם אנחנו מגדירים איזשהו חוזה פסיכולוגי לכמה זמן תימשך התקופה יחד עם העובד. כלומר, האם לצורך העניין אני בא ואני, אנחנו מדברים כבר על המצוקה, כן, או על חוסר תפקוד, בהנחה שהצלחתי כמנהלת בכלל לדבר על זה, כי הרבה פעמים לא נעים גם לדבר על זה, ואז לבוא ולהגיד, אוקיי, רגע שנייה, בוא נציב רגע שנייה איזשהו סוג של גבולות, עד מתי אתה נח, עד מתי אתה מלקק פצעים, עד מתי אתה נשאר בבית. אני פגשתי לא מעט את ההתלבטות של מנהלים, של אפילו להחזיר מהבית בתקופה של טילים, בסדר? ארגונים החליטו להחזיר מהבית. זה עדיין היה טיל ביום, טיל בלילה, 1 ל-3 ימים, אבל החליטו להחזיר מהבית לעבודה. והיה הרבה מאוד מצבים לא נעימים עם עובדים.
אני חושב שהרי זה, עכשיו מה שאת אומרת זה משהו לגבי הארגון עצמו, מבחינת התרבות הארגונית, איך הוא עובד. אני חושב שאם מחזירים מהבית, אז צריך להיות, אוקיי, בעיקרון החזרנו מהבית, אבל צריך להיות א', ספציפיים עם אנשים, ולדעת שיש אנשים שאוקיי, החזרנו מהבית, אבל בשתיים אנחנו מאפשרים להם לצאת כבר, ואו שאנחנו נניח החזרנו מהבית, וגם בתוך העבודה אנחנו יוצרים חוויה שהיא לא חוויה של אי אפשר לדבר על קשיים. אנחנו גם בתוך הזמן שאנשים נמצאים בתוך העבודה, אני חושב שאפשר לעבוד איתם בחשיבה, אוקיי, שאנחנו עובדים עם גבולות כלפי בדרישות שלנו במהלך התקופה הזאת. אגב, אני חושב, שואלת אותי מבחינת הזמנים, אני אומר, אוקיי, בוא נחליט שהחשיבה המיוחדת הזאת, על איך אני מנהל עובד שנמצא בהמתנה, בוא ניקח שבועיים. אחרי שבועיים נעשה הערכת מצב. יכול להיות
כלומר, להחזיק יותר צמוד גם את השיח על זה.
כן, השיח הזה יכול להימשך שבועיים עכשיו, עד שנחשוב, נניח שבאמת יש, נניח שיש טיל אחד ביום, וזה העמוד שמתחילים לחיות בו, ואפשר לחיות בתוך זה, אז אני חושב שאפשר לנסות להחזיק בראש את התפיסה שיש כמה סגנונות תגובה לזה, ולזכור שאנשים נמצאים בתוך הסגנון שלהם אם אתה רוצה להצליח לנהל אותם. ולהצליח להוציא כמה שיותר, וזה שיש לך בתוך הצוות אנשים שנמצאים באזורי מה שנקרא הצו, זה כמו צווים כאלה שכל אחד בשריון שלו נמצא מאוד חזק, אז גם את הצווים שנמצאים אפשר לדעתי לנהל בצורה מאוד טובה, גם אם כרגע אתה מצפה ממשהו יותר ריאלי.
אז אמרנו יש לנו ארבע סגנונות, נכון? אמרנו שזה נעל שני צירים, על פסיבי מול אקטיבי ועל שמרני מול גמיש לשינויים ומסתגל. ואז אמרנו זה יוצר לנו ארבע טיפוסים. הטיפוס הראשון אמרנו הוא היה לעלה מה שקראת לו, שהוא כן. מסתגל והוא מסתער על המצב וכו', והמנהלים מאוד מאוד אוהבים את העשייה שלו. יש לנו בעצם את אותו נאבק שהוא למעשה זורם עם השינויים, ויוצר שינויים, אבל הוא בעצם מאוד כועס עליהם. יש לנו את הזורם, הוא כועס בצורה אקטיבית, נאבק בצורה אקטיבית. יש לנו את הזורם שהוא אמנם גמיש מאוד ועובד עם השינויים, אבל הוא מכונס בתוך עצמו והוא עושה את הפלייט, נכון? ויש לנו בעצם את האדם שהוא גם נשאר פסיבי וגם לא מסתגל לשינויים, שהוא בעצם מתקפד, אמרת, נכון?
כן, הוא מתקפד, הוא נמנע מאוד.
הוא נמנע מאוד, והוא נמנע מאוד מהסייר. אז עכשיו אני מנהל, מזהה את ארבעת סגנונות ההסתגלות האלה, בתוך היחידה שלי. איך נכון לי להגיב אל מול כל סגנון כזה, מה חשוב לי לעשות? אם היית נותן את העצה לכל סגנון.
כן, אז אני אעבור סגנון-סגנון. לסגנון הנאבק, אני חושב שמה שאני צריך לעשות זה להיות במצב שאני מאוד מכבד את הכעס שלו ומנסה לראות כרגע איזה תחושה אני יכול לתת לו של שליטה יותר גבוהה, או איזה תחושה אני יכול לתת לו של אמפתיה וכבוד לדברים שהוא רוצה, אפילו תקסים בתוך העבודה, או מעמד, או דברים שקשורים באמת לאיזה שהם צרכים של האגו, שכרגע נמצא במצב של כעס מאוד גדול, אז אני צריך, שוב, כמו, אם ניקח בדימוי, גם כמו עם ילד שנמצא כרגע באיזשהו כעס על שינוי שנעשה בבית, אבל במובנים של עובד, עובד שכרגע מאוד כועס על זה שהמציאות השתנתה בצורה כל כך חריפה, ואני רוצה לכבד ונותן כבוד לעבר, למה שהיה בעבר, בלי להגיד שמה שהיה פעם לא נחשב כבר, אלא אני מכבד את ומראה לו איפה האזורים של ההמשכיות שאנחנו מנסים כן לתת. זה הסגנון של הנאבק. לסגנון של הזורם הפאסיב אגרסיב קראנו לו, אני צריך, אצלו הנקודה היא שהוא מחזיק המון דברים בסמוי, ולא מעלה את התסכולים שמעלה הנאבק החוצה, והוא מחזיק את זה בבטן, והוא אומר, מה שאמרת בסדר, אני אעשה whatever כזה. ובעצם מה שאני רוצה זה להגיד לו, בוא רגע שנייה, אני יודע שאתה משתף פעולה ושאתה נהנה למה שאנחנו מבקשים, אבל אני רוצה רגע לשמוע מה הדברים שמפריעים לך ואיפה אתה מרגיש שאפשר לעשות משהו שהוא יותר קשוב לדברים שאתה צריך. אז איתו בעיקר צריך להקשיב, כי הוא גם, אגב, הוא רוצה לספר בכלל על דברים ולתת זמן. אתה צריך לתת אצלו, יכול להיות שהפגישה איתו היא לא כמו עם הכועס, שזה 10 דקות בשביל שהוא יוכל להוציא את הכעס ולתת לו זה. אצלו זה יכול להיות 20 דקות, כי זה לוקח יותר זמן, ואני צריך לתת לו גם הרגשה שאני מקשיב לסיפורים נוספים שלו. לבחור של מה שקראנו יאללה הלאה, זה שרוצה לרוץ מהר ואומר תן לי הרבה פרויקטים, אין מה לדבר, יאללה בוא תן לי הרבה משימות, אני אגיד לו שנייה רגע, אני רואה שאתה רוצה לעבוד 24/7, אני חושב שצריך לעשות את הדברים האלה עם הפוגות, וגם אם אתה חושב שצריך לעשות הרבה פרויקטים, תסתכל מסביב ותראה שגם מבחינת הלקוחות שלנו וגם מבחינת העובדים האחרים, כולם כרגע עובדים קצת בקצב יותר איטי, אני רוצה שתסתנכרן עם הקצבים האלה. זה במובן שם להגיד לו, אי אפשר לקפוץ על כל דבר עכשיו, אנחנו ביחד נחליט, ולפני שאתה מקבל החלטות כרגע בצורה עצמאית, דבר איתי. אני רוצה שאנחנו יהיה מתואמים בינינו. זה בעצם קצת לנסות לנהל את האימפולסיביות שלו. סגנון האחרון של מה שנקרא נמנע חזק, או הממתין שעומד מאוד חזק בצומת, אז איתו צריך לדעתי לעבוד בקטע של קודם כל לראות אותו כאדם שלם, ולא רק בתור מישהו שכרגע נמצא בפריז. אני חושב שסטטיסטית או אמפירית אנחנו נזהה שזה רוב האנשים בארגון שנמצאים שם, וצריך לזכור שהם גם שומרים איזשהו מרחק, כי הם כרגע מתארגנים, והם יש להם, הם צריכים הרבה כוחות בשביל לשרוד בחוויה שלהם. הם נמצאים בפחד מאוד גדול, וצריך מאוד לנסות להבין שזה מצב אמיתי. הם מייצגים מציאות באמת שמפחידה. כי יכולה להיות כל הזמן הזרקה, וכל הזמן יכולים להיות טילים. והם חוששים לכל החיים שלהם כרגע, אז אתה צריך א' להבין שהפחד, אם זה קשה לך איתם, זה אומר שמשהו בתוך עצמך קשה לך. קצת להיות גם עם עצמך באיזושהי רפלקסיה. הדבר השני זה לעבוד איתם על קטע של תאומי ציפיות מאוד מדויקים על מה כן אפשר השבוע לעשות, ולעשות איזשהו סדר עדיפות, ומה שאנחנו קוראים חוק פרטו, למצוא מה ה-20% החיוניים שהם צריכים לעשות השבוע, ומה יוכל להיות, ואז גם יהיה פחות כעס ביניכם לבינם, כי אם הם נכנסים למצב קיפודי כזה, ואתם כל הזמן במצב של כועסים עליהם, אז זה הופך להיות מין סוג של מאבק כוחות שקט כזה, ובשביל שהמאבק הזה ייפסק, אז חלק מהעניין זה עכשיו באמת גם לדבר קצת על הציפיות, וגם להוריד את הציפיות בצורה דרמטית. לדעתי התפוקות יעלו ברגע שאנחנו נוריד את הציפיות, בצורה כאילו פרדוקסלית. ואנחנו רואים שבאופן כללי, כל 4 הווריאציות האלה דורשות ממך כמנהל, להיות עם זכוכית מגדלת גם על עצמך וגם על אחרים, במובן של תשומת לב למה קורה לך ומה קורה להם. כי הרי גם אתה נמצא באחד מהסגנונות האלה.
וכיוון שאתה לא פסיכולוג קליני, בהנחה שאתה לא פסיכולוג קליני,
בדיוק.
או עובד סוציאלי, אז אתה באמת צריך תמיד להגיד, כשהדברים שהם גדולים עליך, ואתה לא יודע איך להתמודד איתם, להתייעץ, ללכת לגורמי ה-HR, לא לפחד דרך אגב להתייעץ על מצבים כאלה, כי באמת לפעמים זה מצבים שהם גדולים עליך.
בדיוק. אז מה שאנחנו עושים כשאנחנו מגיעים לארגון, אנחנו יוצרים שפה משותפת, שהיא גם נותנת תפיסת הבנה של כל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, כמו המודל של ברידג'ס או מודל ה-U. 2, אנחנו נותנים כלי לעבודה של המנהלים, גם של מיפוי עצמי, וגם להניע את האנשים שלהם לפי 4 הסגנונות. בצורה יעילה אנחנו עושים את זה הרבה פעמים כשאנחנו עובדים קודם כל עם צוות משאבי אנוש, ויוצרים את המפה הזאת, או נותנים את הגישה לכלי, ואחרי זה אנחנו עובדים עם המנהלים, ובעצם מדריכים אותם גם על הבנת הסיטואציה שאנשים נמצאים בה, ואחרי זה אנחנו מתחילים להתאים להם כלים שקשורים גם למיפוי העצמי של עצמם, וגם של הזיהוי של האנשים, והיכולת לייצר איזושהי סוג של שגרת עבודה מול כל אחד מ4 הטיפוסים. בהתחלה זה נראה שזה מאוד עמוס, לאט לאט זה מתחיל להיראות משהו שהוא יותר אינטואיטיבי, והוא דורש באמת מהירות עבודה או שיטת עבודה קצת שונה של המנהל בתוך הצוות שלו. זה יכול להיות גם קשור לסגנון הכללי של הצוות. אנחנו מדברים כרגע על לנסות להגיע לפתרונות מותאמים.
אני מאוד מודה לך, זה היה מרתק.
תודה רבה.
ובוא נקווה שהסבב הזה ייגמר מהר, ובאמת נוכל לחזור לשגרה. תודה רבה,
תודה, להתראות. אריאל, מאוד נהניתי מהשאלות שלך. איזה כיף.
ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית OD Consulting.